בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל?
ברור שיש, השקעתי בספוילרים.
אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל?
ספוילר? אני הולך לעשות ביטוח דירה.
כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה וסייגיה.
היום יום ראשון, 5 במרץ, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחה יופי, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום.
האמת שהעניין שלי בחלל וכוכבים התחיל כבר, אני חושב, בבית ספר יסודי. זה דבר שתמיד עניין אותי, להבין למה אנחנו רואים כל מיני תופעות. כן, למה השמיים כחולים, למה גלים נשברים בים, איך כוכבים עובדים, למה הם מתפוצצים, איך יודעים שהיקום מתפשט.
כשאלי וקסמן עוד לא היה פרופסור אלי וקסמן, ראש המחלקה לפיזיקת חלקיקים ואסטרופיזיקה במכון ויצמן, אלא פשוט הילד, אלי, הוא כבר נמשך לחקר החלל. הוא היה מאלה שהולכים לחוגי מדע אחר הצהריים. אני בטוח שאתם מכירים את הטיפוס.
אני זוכר שאלה שמאוד ככה עשתה עליי רושם, זה מה שנקרא הפרדוקס של אולברס, שהוא שאל למה השמיים חשוכים בלילה? כי זה נראה שאלה כאילו טריוויאלית, אבל היא מאוד עמוקה, אם חושבים על זה.
אז נחשוב על זה, לרגע, על אותה שאלה שהטריפה את אלי הילד, הפרדוקס של אולברס. למה השמיים חשוכים בלילה, למרות שהם מלאים בכוכבים מהירים ובשמשות? למה בעצם אצלנו כאן בכדור הארץ אין אור כל הזמן?
התשובה היא שהיקום מתפשט, והכוכבים שרחוקים מאיתנו, הם בורחים מאיתנו במהירות מאוד גבוהה, שמתקרבת למהירות האור, והאור שלהם עובר הסחה לאדום, ולכן אנחנו לא רואים אותו.
היקום מתרחב בלי הפסקה, והכוכבים מתרחקים מאיתנו בלי הפסקה, ואז קורה מה שמכונה אפקט דופלר, תופעה שמתרחשת בתנועה ובשינוי מרחק שבין שני עצמים. כמו שמכונית נוסעת במהירות לידינו, אז הצליל שלה הרי נשמע לנו שונה ממשהו באמת. אז ככה בדיוק גם עם אור. האור של הכוכבים שזזים מוסך לאינפרה אדום, כזה שאנחנו לא יכולים לראות בעיניים. ולכן השמיים בלילה אומנם מלאים בכוכבים ובשמשות, אבל עדיין נראים לנו חשוכים.
אז השאלה הזאת של למה חושך בלילה, היא, צריך להיות קצת יצירתי בשביל לחשוב עליה בכלל, כי זה נראה לך, אוקיי, בואו, שמש איזה, להבין שאם כל היקום מלא בכוכבים, אז השמיים לא היו חשוכים בלילה, ושזה אומר שהיקום הוא איכשהו צריך להיות או סופי, או שמשהו אחר יקרה, זה שם איזו מסקנה מאוד מאוד יסודית על הטבע. זה היופי של המדע בעיניי, זה אחת השאלות שבאמת תפסו אותי, ולקחו אותי כאן לכיוון הזה.
הפרדוקס של אולברס העסיק את החוקרים יותר מ-100 שנים, הוא עיצב את חקר החלל, והוא זה שמשך את אלי וקסמן הילד לתחום החלל. הביא אותו היום לעמוד בראש פרויקט אולטרסאט, טלסקופ החלל הישראלי הראשון. אז הפעם אנחנו עם הטלסקופ הישראלי שנאסא הסכימה לשגר לחלל, כי הוא מבטיח לשנות את כל מה שאנחנו, האנושות כלומר, כל מה שאנחנו יודעים על מה שקורה שם למעלה, בין הכוכבים. נקפוץ כמה עשרות שנים קדימה. כבר לא ילד שהולך לחוגי מדע בצהריים, הוא כבר מומחה לפיזיקה תיאורטית עם רקע בתעשיות הביטחוניות בישראל, והסיפור שלנו מתחיל כשיום אחד אלי וקסמן קיבל הצעה מעניינת מצביקה קפלן, מנכ"ל סוכנות החלל הישראלית.
וכשהוא הפך להיות מנכ"ל סוכנות החלל, אחת המטרות של סוכנות החלל הישראלית האזרחית היא להשתמש בטכנולוגיה של החלל, ביכולות הטכנולוגיות של תעשיית החלל בארץ, לשימושים אזרחיים, מדעיים ומסחריים. והשאלה שלו הייתה, אם אפשר לעשות קפיצת מדרגה, באיזה ניסוי שיהווה קפיצת מדרגה, בעזרת היכולות הישראליות.
לא בכל יום ראש סוכנות החלל מגיע אליך ואומר לך, תגיד, יש איזו שאלה שאולי מעניין אותך למצוא לפתרון? ולפרופסור וקסמן היו מלא שאלות. בעיקר בכל מה שקשור לתופעה מרכזית אחת, פיצוצים בחלל.
אחד הדברים המרכזיים שאנחנו רוצים ללמוד ולהבין, זה התנגשויות של כוכבים קומפקטיים. זה כוכבים שהם כמו השמש במסה שלהם, אבל בגודל שלהם הם משהו כמו 10 קילומטר. כלומר, את לוקחת השמש, דוחס אותה בערך ל10 קילומטר, זה כוכב נויטרוני מה שנקרא, כוכב מאוד קומפקטי. והכוכבים האלה חיים הרבה פעמים בזוגות ומתנגשים.
עכשיו, אתם בטח שואלים את עצמכם, כי גם אני שאלתי את עצמי, למה זה בכלל חשוב? מה הקטע עם התנגשות ועם פיצוצים בחלל? הרי יש מספיק כאלה בסטאר וורס, למה צריך גם ממש לחקור את זה? אז זה בדיוק מה ששאלנו את המומחית שלנו, דוקטור נעמה חרית יערי, פיזיקאית גרעין ממכון דוויצון לחינוך מדעי, ובמקרה גם מנהלת המשימה החינוכית של פרויקט אולטרסאט.
למה בכלל חשוב לראות פיצוצים? או למה, זאת אומרת, מה זה נותן לנו? יש ביקום אירועים שהם אירועים אלימים, פיצוצים, התנגשויות, אלה המקומות שבהם אנחנו סבורים שנוצרים היסודות הכבדים. אלה המקומות שבהם אנחנו חושבים שמתרחשים כל מיני תהליכים שבעצם אנחנו לא יודעים עליהם, אבל אם נבין איך הם קורים, נדע יותר על העולם שלנו, על הפיזיקה שלנו.
מה הקשר? איך פיצוץ בין שני כוכבים רחוקים רחוקים יכול ללמד אותנו על מה שקורה כאן, בכדור הארץ? אז קחו לדוגמה יסודות כבדים, זהב למשל. מדענים משערים שהזהב שנמצא בכדור הארץ, כל הזהב שנמצא בכדור הארץ, הגיע לכאן כאבק מפיצוצים בחלל. וזה לא רק זהב, יש עוד יסודות שההערכה היא שהגיעו לכאן בדיוק באותו אופן.
אנחנו יודעים שיש נגיד זהב על פני כדור הארץ, אנחנו יודעים שיש אורניום, אנחנו יודעים שיש יסודות כבדים שאנחנו יודעים ומזהים אותם והם נמצאים בטבלה המחזורית שלנו, אנחנו לא יודעים איך הם נוצרו, או איפה הם נוצרו אפילו. עכשיו, יש לנו כל מיני השערות של איפה הם נוצרו, אבל אנחנו לא יודעים, אנחנו צריכים להשש את התיאוריות האלה, שכרגע הם רק בגדר סברות ותיאוריות. מאיפה נוצרו היסודות הכבדים? זה מאיפה נוצרנו אנחנו? לנו יש לנו זהב על היד, בטבעת, יש לנו יוד בתוך הגוף, אנחנו לא יודעים מאיפה זה בא. שזה דבר שהוא מאוד חשוב, זאת אומרת, ממש להוויה שלנו, לעצם ההוויה שלנו.
אז יש הרבה מה לגלות, והתופעה הזו, התנגשות של כוכבים קומפקטיים, היא לא חדשה. היא מעניינת את החוקרים כבר המון שנים, אלא מה, במשך המון זמן, אלפי שנים, לא באמת ראו את זה קורה.
זה היה משהו שהאסטרונומיה התצפיתית לא הצליחה לראות. יש בעיה לזהות בזמן אמת פיצוצים קוסמיים שהם קצרים, שהם מה שהם קוראים בני חלוף. זאת אומרת, משהו שהוא נורא 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 קצר, והוא גם לא קורה כל כך הרבה, וכשהוא קורה זה כל כך רחוק שאנחנו מפספסים אותו, כי אנחנו בדיוק מסתכלים במקום אחר בשמיים. והדרך היחידה לחקור אירועים כאלה שהם כל כך כל כך בעצם קצרים, היא בזמן אמת, כי אם אתה לא תופס אותם, פספסת אותם.
חוסר היכולת שלנו לראות פיצוצים כאלה נבעה בעיקר בגלל האופן שבו הטלסקופים שאנחנו שולחים לחלל בנויים. הרי גם אם אתם הייתם משלמים כמה מיליארדי דולרים על טלסקופ, בטח הייתם מצפים שהוא יחזיר תמונות באיכות גבוהה, תמונות מדהימות כאלה שאחר כך אפשר לעשות מהם שומר מסך, כאלה שממש אפשר יהיה להבין דרכן מה קורה שם למעלה. אלא מה? ככל שאיכות המצלמה גבוהה יותר, ככה שדה הראייה שלה, הזווית שהיא קולטת, ככה הם קטנים יותר. אז כשאלי וקסמן והצוות הישראלי חשבו על שאלות מעניינות, בנושא של פיצוצים בחלל שכדאי לחקור, הם חשבו במקביל גם על דרך חדשה לראות את מה שקורה למעלה.
הבנו די מהר שהכיוון שאנחנו יכולים ללכת אליו ושאחרים לא עושים אותו, הוא טלסקופ עם שדה ראייה מאוד רחב, שהרזולוציה שלו תהיה יותר נמוכה ממה שיש לטלסקופים עם שדה ראייה צר, אבל שהיתרון שלו הוא שמסדר ראייה מאוד רחב יאפשר לנו לגלות הרבה פיצוצים מסוגים שונים ביקום, ושבכיוון הזה אנחנו כנראה נוכל לבנות טלסקופ שהוא יהיה ייחודי.
הרעיון של אלי נשמע אולי די מובן מאליו, לשלוח לחלל מצלמה עם זווית ראייה רחבה, וכן, איכות יותר נמוכה, הכל כדי שיקלוט כמה שיותר שטח ויוכל לזהות פיצוצים כשהם קורים. זה מובן מאליו אולי, אבל מנוגד לחלוטין לכל מה שנעשה עד אז.
מה שהבנו זה שאף אחד לא הולך לכיוון הזה. ולכן זה, מצד אחד זה כיוון שאנחנו יכולים ללכת אליו, שיעשה פריצת דרך, אף אחד אחר לא עושה אותו, ומצד שני אפשר לעשות אותו בלוויין, מסדר גודל של מאות קילוגרמים, ולא של הרבה טונות, שזה משהו שאנחנו יכולים להרים, ביכולות ישראליות.
וכשאתה אומר ששדה הראייה הוא רחב יחסית לטלסקופים אחרים, על איזה סדר גודל אנחנו מדברים?
כן, אז בוא נגיד, שדה ראייה שלנו הוא משהו כמו 1,000 פעמים הגודל של הירח המלא בשמיים. אם אתה שואל על טלסקופים רגילים של הבל למשל, אז זה פחות 100% מהגודל של הירח.
וואו.
כן. זה הרעיון של איך לעשות משהו שינצח, שאפשר לעשות דברים שאף אחד אחר לא עושה, במגבלה של המאות קילוגרמים שאנחנו והטכנולוגיה שאפשרית.
אבל המחיר במרכאות שאתה משלם, זו איכות תמונה נמוכה הרבה יותר.
אז איכות התמונה היא תהיה פחות טובה כמובן משל הבל, זה ההבדל המרכזי שם, אז התמונה שלנו הרבה פחות חדה אם אתה רוצה. אבל מכיוון שאנחנו, הדבר שאנחנו רוצים לגלות זה אירועים שנמשכים זמן קצר על השמיים ונעלמים, כדי למצוא פיצוצים בשמיים אתה צריך שדה ראייה רחב, כי אתה לא יודע איפה הם יקרו, הם קורים לאיזשהו זמן ונעלמים, ואם אתה לא יודע לכוון את הטלסקופ אז אתה לא תתפוס אותם, ולכן הבל לא יתפוס את האירועים האלה.
אז באופן שבו הטלסקופ הישראלי יהיה בנוי, כאן הלכו לגמרי נגד הזרם. זווית רחבה ואיכות תמונה נמוכה. זה יצירתי. אבל היה עוד משהו, עוד אלמנט שבו הראש הישראלי חשב אחרת. וכשהפרויקט התחיל להתגלגל, הנושא הזה לא נתפס כיצירתי, אלא, אני מעז לומר, כהזוי.
אז התובנה שלנו הייתה שאפשר למדוד את זה באור האולטרה סגול. באותה תקופה שעשינו את זה, שזה היה נניח 2011-2012, הנטייה בקהילה הייתה שצריך למדוד את זה בכלל באינפרה אדום, בכלל באורכי גל אחרים, בצד השני של האור, לא בצד הכחול מאוד שאנחנו מדברים, אלא בצד האדום מאוד. אנחנו אמרנו לא, צריך למדוד את זה באור הכחול, שזה לא היה מקובל, ובית, אנחנו יודעים לבנות טלסקופ, שידע לגלות ולמדוד את האירועים האלה באור הסגול.
זוכרים את אפקט דופלר, את האור של הכוכבים שמוסך לאינפרה אדום ככל שהם מתרחקים מאיתנו? אז במשך שנים התפיסה בקהילה המדעית הייתה שככה צריך להסתכל על כוכבים, באינפרה אדום. וזה קרה כי הטכנולוגיה אפשרה, כי ככה חשבו שנקלוט יותר טוב אירועים ארוכי טווח בחלל, אלא שאלי והצוות הישראלי האמינו שדווקא הקצה השני של הספקטרום, אולטרה סגול, שדווקא בעזרתו נוכל לראות טוב יותר אירועים קצרי טווח, כלומר פיצוצים.
אז מתוך ההבנה שאחד, אנחנו מצפים להרבה קרינה בתחום האולטרסגול, שתיים, הרקע של השמיים באור אולטרסגול הוא נמוך, אז יותר קל לגלות דברים חדשים שמופיעים בשמיים, אז השילוב של הדברים האלה דחף אותנו לאולטרסגול, והדבר השלישי הוא שהבנו שהתקדמויות טכנולוגיות שקרו בדיוק באותו זמן, יאפשרו לנו לבנות גלאי של אור אולטרה סגול, שהוא יהיה בעל יעילות מספיק גבוהה. והחיבור של כל הדברים האלה אפשר לנו להביא את הרעיון של הלוויין הזה.
כלומר, בשני דברים מאוד קריטיים, בתכונות הכי בסיסיות של הטלסקופ, הלכתם ממש נגד התפיסות של הקהילה המדעית באותה תקופה, ועל זה ביקשתם לבסס פרויקט חלל גדול בעשרות מיליוני דולרים. שמע, זה צריך לא מעט אומץ.
כן, צריך פה אומץ, נכון? צריך פה אומץ, אבל שוב, גם פה, זה איזשהו דבר שהוא די, אני יודע, לי זה די טבעי. בדרך כלל חיפשתי את הדברים שהם שונים ממה שכולם חושבים.
תודו, זה יפה, זה רומנטי כזה, כמו בסרטים. מדענים חצופים שמאתגרים את הקונסנזוס והולכים נגד כל הסיכוי. רומנטי. ואם היינו בסרט, זה השלב שבו המדענים האלה היו נתקלים במכשולים. וזה בדיוק מה שקרה גם במציאות. מלא מלא מכשולים. מלא.
זה אומר לשכנע את סוכנות החלל שזה פרויקט ראוי, ולקבל ביקורת טובה מעמיתים, ממדענים וטכנולוגים בחול, מומחים. ואז זה אומר לעזור, אחרי שמשכנעים את סוכנות החלל, זה אומר לעזור להם לשכנע את האוצר שזה פרויקט ראוי ושתקציבו אותו, כן, את כל התהליך הזה, כן.
אתם מבינים? הראש אולי נמצא בחלל, בכוכבים הקומפקטיים, אבל הרגליים בסוכנות החלל ובמשרד האוצר, בחדרים קטנים, עם שולחנות, עם רוג הלך בצד, בישיבות אחרי ישיבות אחרי ישיבות, הכל כדי למצוא לפרויקט הזה מימון.
לקח הרבה שנים לגייס את המשאבים שנדרשים בשביל לבנות את הלוויין. ואמרו, בסדר, אז בוא נראה, בוא נביא שותפים, כי אנחנו לא נעשה את זה לבד. הפרויקט כולו הוא בערך $100 מיליון, המדינה משקיעה פחות מ-40%.
לפרוטוקול, $100 מיליון זה כלום לפרויקטים מהסוג הזה. טלסקופים כאלה עולים בדרך כלל מיליארדים. אבל, וזה מובן, סוכנות החלל ומדינת ישראל לא ממש יכולות להרשות לעצמן לממן פרויקט מדעי, מחקרי, ועוד כזה שההנחות היסוד שלו היו כל כך מנוגדות לתפיסות של אותן ימים. אז המדינה אמרה, ניתן חלק. בקשות מימון מנאסה נענו בשלילה, גם מאחרים, ואחרי הרבה שכנוע, סוף סוף נמצא שותף חיצוני שייתן את היתר.
והשותפים שלנו הטבעים היו קלטק, זה מוסד מוביל בארצות הברית, בקליפורניה, ליד לוס אנג'לס, והם היו שותפים שלנו, ההצעה הייתה שהם יבנו חלק מהלוויין, שהם יבנו את הגלאים של הקרינה באולטרה סגול,
הכל כבר התחיל להיראות טוב יותר, מבטיח יותר. הייתה תמיכה של גוף אמריקני, היה מימון. אפשר להתחיל לעבוד. אלא שלא הרבה זמן אחר כך, בשנת 2017, קרה משהו, רגע אחד מאוד קצר, ששינה את הכל. אבל קודם חסות אחת, וממש מיד חוזרים.
בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל?
ברור שיש, השקעתי בספוילרים.
אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל?
ספוילר? אני הולך לעשות ביטוח דירה.
כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה וסייגיה.
אנחנו עם פרויקט אולטרסאט, טלסקופ החלל הישראלי, שאולי ישנה לחלוטין את חקר החלל ואת ההבנה שלנו על תהליכים שקורים גם שם, בין הכוכבים, אבל גם אצלנו כאן, בכדור הארץ. ואחרי שנים שבהן פיצוצים בחלל, התנגשויות של כוכבים קומפקטיים, היו רק עניין תיאורטי, דיברו עליהם, העריכו לגביהם, דמיינו אותם. אז בשנת 2017, בפעם הראשונה, האנושות ראתה פיצוץ כזה קורה בזמן אמת.
אז ב-2017, זה 5 שנים אחרי שהצענו את הפרופוזל הראשון שלנו, ב-2017 היה הגילוי הראשון של התנגשות כזאת. הוא בא בעקבות בנייה של גלאים שמגלים גלי כבידה. הזכרתי שהכוכבים הזוג הזה, שלפני שהוא מתנגש הוא פולט גלי כבידה. ובמדידה הראשונה שעשו, זה היה של ההתנגשות הזאת, הייתה ב-2017. ראו את האירוע הזה בגלי הכבידה, ומיד כיוונו הרבה מאוד טלסקופים בעולם לחפש את האור שיוצא משם, וגילו אחרי חצי יום, ולמרות שזה חצי יום, אחרי שהוא כבר התקרר די הרבה, הוא היה מאוד מאוד בהיר באולטרה סגול. ובאינפרה אדום היה מאוד חלש, ולקח עוד הרבה זמן אחר כך לגלות אותו.
זה היה רגע דרמטי, מכמה סיבות. הטכנולוגיה אפשרה לזהות פיצוץ כזה בזמן אמת בפעם הראשונה, וגם לחקור אותו. וזה הפך להיות נושא שהעסיק את הקהילה הבינלאומית. והחוקרים שניסו לצפות באירוע הזה באולטרה סגול, ראו אותו הרבה יותר טוב מאשר אלו שהשתמשו באינפרה אדום. כל התיאוריות ההזויות של אלי ושל הצוות הישראלי, כולן התבררו כנכונות. אפילו נאסה, שכבר עבדה במקביל על פרויקט אחר בטכנולוגיה אחרת, אפילו היא הייתה מוכנה פתאום להקשיב. אלא שלא הכל היה טוב, כי שנת 2017, והעניין העולמי שבא אחריה בפיצוצים בחלל ובטלסקופים מבוססי אולטרה סגול, היא גם גרמה לפרויקט הישראלי לאחד מנקודות הקושי הכי גדולות שלו.
נכון. זה גרם לכמה דברים. גם קלטק וגם גודארד החליטו להגיש הצעות מתחרות להצעה שלנו. כלומר, ללכת לבד. ולהתחרות בנו.
כלומר, השותף הבינלאומי שלכם, שהיה אמור לסייע גם טכנית וגם במימון, ראו שם ב-2017 שצדקתם ושזה הנושא החם הבא, וזרקו אתכם הצידה? החליטו לעשות את הפרויקט לבד?
נכון, אבל אז כולם נפל להם האסימון, אבל זה רעיון טוב לעשות את זה באולטרה סגול, אז בוא נעשה את זה. מה אנחנו צריכים שהישראלים יובילו את זה?
אלי כמעט ויתר, או לכל הפחות חשב על זה שאולי כדאי לו לוותר. כי כל העולם פתאום ניסה לעשות את מה שהוא מנסה. השותפים שלו זרקו אותו ורצו לעשות את מה שהוא טען במשך שנים שיעבוד. אבל בשלב הזה הוא כבר היה מושקע בתוך הפרויקט, הוא רתם את סוכנות החלל הישראלית, אפילו את משרד האוצר. אז צריך לפחות לנסות לתת עוד פוש אחד. ובאמת הוא הצליח לגייס שותפים מגרמניה, וכשהעבודה על הטלסקופ התחילה להתקדם, הגיעה הבשורה הכי טובה שיכולה להיות. נאסא החליטה לאמץ את האולטרסאט הישראלי, היא תהיה אחראית ותממן את השיגור שלו לחלל. וכך בשנת 2026, הטלסקופ צפוי להגיע לחלל. הוא בזווית רחבה של 200 מעלות עם מצלמה באיכות לא גבוהה, אבל כן עם אור אולטרסגול, הוא יסתכל לעבר הכוכבים ויחפש פיצוצים.
עד היום יש לנו אחד כזה, התנגשות כזאת יש לנו אחת שמדדנו. אנחנו מקווים לראות 10 בשנה. כלומר, מאחד אנחנו נעלה ב-4-5 שנים, מקווה לכמה עשרות.
מפעם אחת שבה האנושות ראתה פיצוץ של כוכבים קומפקטים, פעם אחת בהיסטוריה לאפשרות שנראה עכשיו 10 פיצוצים בשנה. זה מלהיב. אפילו חוקרים מנוסים כמו דוקטור נעמה חרית יערי הרגישה שהיא פשוט חייבת לקחת חלק.
אז האמת שכשהתחילו לדבר בוויצמן על זה שיש ספינת דגל שהיא Frontiers of the Universe ובתוכה יהיה אולטרסאט, זה היה לי מאוד 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 חשוב שאני אנהל את המשימה החינוכית, אני יוביל אותה. לא מעט חודשים, עד כדי התחננתי, אבל הסכימו לי האמת די מהר. זה לא לגמרי שהתחננתי, אבל ממש ביקשתי. אני הגעתי למדע דרך אסטרונומיה, זאת אומרת, לכן זה היה לי כל כך חשוב.
והאמת, אני יכול להבין אותה. כששומעים איך הפרויקט יעבוד, זה באמת מאוד מגניב, כי הלוויין והטלסקופ הישראלים ישוגרו לחלל, ויעמדו בגובה נמוך יחסית בנקודה קבועה מעל מכון ויצמן. הם יזוזו בקצב סיבוב כדור הארץ, כך שתמיד יהיו מעל המכון. הטלסקופ יתצפת בשדה ראייה רחב, וברגע שיזהה פיצוץ, יצלצל בפעמונים. מישראל תצא הבשורה לכל העולם, מרכזי מחקר יכוונו כולם את הטלסקופים שלהם לאותה נקודה, ויתחילו לחקור.
אפשר ללמוד למשל על כוכבים או שמסביבם, לנסות לענות לפחות על השאלה איפה יש פלנטות שעליהם יוכלו להיווצר חיים לפי האופי של הכוכב שסביבו נמצאות הפלנטות האלה. אז הם יוכלו באמת להסתכל על, לבחון את חוקי הפיזיקה בראי של מה קורה בהתנגשויות הכל כך עוצמתיות האלה שמתרחשות ביקום. יוכלו לענות על מקור היסודות או שאלה אחת, אבל יש רשימת שאלות ענקית של האסטרופיזיקה, אין עליה תשובה היום, מה שאומר שלפיזיקה שלנו אין תשובה לשאלות האלה, וצריך להבין שאסטרופיזיקה זה להבין את העבר שלנו, אבל זה גם להבין את העתיד שלנו, כלומר, אנחנו מסתכלים למעשה החוצה אל החלל, אנחנו רואים את העבר, ואנחנו יכולים לראות גם את העתיד, אנחנו רואים כל מיני שלבים במהלך חיים של כוכבים, שהוא כל כך, שהוא לא בסקאלה שאנחנו יכולים, אנחנו כבני אדם או כאנושות בכלל, ללמוד, אלא מלהסתכל החוצה. כי אנחנו, כאנושות, נגיד, הסקאלה שלנו היא אלפי שנים, זה בקנה מידה אסטרונומי, זה שום דבר. אנחנו מדברים על תהליכים שהם של מיליוני שנה. והדרך היחידה ללמוד את זה, זה באמת להסתכל אל האוכלוסייה הזאת של הכוכבים שנמצאת בשמיים, ולראות שם, אחד צעיר, אחד תינוק, אחד זקן, וככה, כמו שהיינו מסתכלים נגיד על קהל, שאנחנו מסתכלים עליו, נגיד קהל של בני אדם, וככה ללמוד על מהלך החיים של בעצם היקום שלנו, שבו אנחנו חיים, על העולם שלנו. אז בעיניי, אסטרופיזיקה במובן הזה, זה ללמוד על עצמנו.
פרופסור וקסמן, השיגור מתוכנן ל-2026, וכשאתה מסתכל אחורה על הדרך הקשה, על השנים הארוכות, על המכשולים, על הנחות היסוד שהתבררו כהגיוניות, למרות שאז היו מנוגדות לתפיסה הרווחת, תדמיין רגע את הספירה לאחור בנאסא. איך זה מרגיש?
זה מרגיש לראות שזה רעיון שחשבת עליו תיאורטי, והוא הופך למשהו אמיתי. זה פרויקט שעובדים עליו הרבה עשרות אנשים, והוא יביא, אני מאמין, להביא לפריצת דרך. אז זה מאוד מרגש את זה, לראות את הדבר הזה מתממש.
פרופסור אלי וקסמן, תודה.
שמחתי לדבר איתכם.
ותודה לדוקטור נעמה חרית יערי. וזה היה אחד ביום של N12, אנחנו מחכים לכם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום עתיק, תחקיר והפקה עדי חצרוני, דני נודלמן ורוני ארניב, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.
בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל?
ברור שיש, השקעתי בספוילרים.
אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל?
ספוילר? אני הולך לעשות ביטוח דירה.
כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה וסייגיה.